כשאדם יורד מירושלים למקום אחר ביום שישי, הוא נוסע הביתה אחרי לימוד, אחרי קשר לתורה, אחרי כל מיני מדרגות שהוא חושב שהוא לפחות נפגש איתם מבחינה רוחנית. מה הסעיף הראשון? אני יודע שבמקרר של ההורים שלי עלולים להיות פירות וירקות לא מאוסרים. או אנחנו מוצאי שמיטה, משהו שם לא היה בדיוק על פי מה שהורגלתי ושמעתי בשבועות שהייתי בישיבה, או שהייתי במכון. האם זה הסעיף הראשון? האם אני בא הביתה להורים שלי כמבקר המדינה, או כמשגיח כשרות? או אני בא לקיים מצוות כיבוד הורים? זה מה שהתורה שואלת אותי. מה זה המילה קדושה? האם זה שבתותיי? האם זה כשרותי? או האם זה כיבוד הורים? או הלוואי, שזה בכלל לא או. כי התורה מזכירה אותם באותה נשימה, באותו פסוק. בכלל לא צריך לבחור. אבל זה אומר שהשינוי שצריך לחול בתוכי מכוח הלימוד, כדי שהדבר הראשון שיעניין אותי זה כיבוד הורים, זה שינוי פנימי בתוך הנפש. זה ברור שכדי לדאוג לכשרות, במיוחד לכשרות של האחרים, אני לא צריך להשתנות בכלל. אני רק צריך לדרוש ולהוכיח ולקטר, אני לא צריך להשתנות. יחסי לאוכל לא צריך להשתנות. אני צריך שתהיה חותמת מסוימת על העסקית. ולכן עלול להיות מצב, אולי אתם לא מכירים אותו. אז תדעו לכם, בתיאוריה עלול להיות מצב שתשומת ליבי, שהדגשותיי תננה לכיוון מה שבאופן חיצוני אפשר לדאוג בסוגיית הקשרות, ואני עלול להיות במצב שבו המושגים המידותיים, המוסריים, הנפשיים, לכיוון כיבוד הורים, לא יעלו בראשי במחשבה הראשונה. אבל התורה אומרת, איש אמו ואביו תיראו, את שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. אולי גם, וחז"ל למדו את זה, שאם יש סתירה בין רצון האבא שלי לבין שמירת שבת, עליי להעדיף את שמירת השבת. אני יודע את ההלכה הזאת, והיא עלולה לבלבל אותי. למה? כי את זה אני כבר לא בודק בהלכה. איך אגיד לאבא שלי, שאני לא יכול לשמוע בקולו, שהוא אמר לי לחלל שבת? האם אהיה בוטה? האם אהיה סרבן? האם אהיה חצוף? ההלכה לא התירה את זה. בהעדפה למי צריך לשמוע, אבא שלי ואני מחויבים בכבוד השם. לכן המצווה המוטלת עליי זה שמירת שבת. אבל ההלכה אומרת לי, המקסימום שמותר לך להגיד לאבא שלך, זה אבא, לימדת אותי שצריך לשמור שבת. זה לא חוצפה, זה לא גסות, זה לא מידה מקולקלת. אתה לימדת אותי. עכשיו אנחנו יודעים, לא כל אבא לימד כל בן שלו לשמור שבת. אז מותר לי לחשוב, לפי ההלכה, שבזכות שאבא שלי הוליד אותי, נפתחתי לנושא שנקרא שבת. יכול להיות שהוא לימד אותי הפוך. אבל איכשהו התבררתי, צמחתי, גדלתי, נהייתי מודע לנושא שנקרא שמירת שבת. כל הצמיחה וההתפתחות לא היו אלמלא אבא שלי. זה מצוות כיבוד הורים. היה חכם מחכמי ישראל שהוא ראה ושמע אבא אומר לבן שלו, עלה כאן על עץ ותשלח את האם. האם על הגוזלים, אי אפשר לקחת את הגוזלים לפני שמשלחים את האם. הילד עולה לעץ, מקיים רצון אביו ומקיים רצון בוראו במצוות שילוח האם. על שתי המצוות האלה כתוב בלשון זאת או אחרת אריכות ימים. והילד נופל ומתרסק. אומר אותו חכם, התורה לא אמיתית. הדעות של התלמיד חכם הזה, הבירור הרעיוני, זה מישור אחד. יש מישור שני, פחות בולט, פחות נמדד, אולי לצערי גם פחות נלמד. יכול להיות שהמידות שלו היו מקולקלות. כי בשעה שאני רואה משהו בתורה, שהוא לא מסתדר עם השכל שלי, לא מסתדר עם המידות שלי, האם לא ברור לי שהקושייה היא עליי? או האם ברור לי שהקושייה היא על התורה? בלשון אחרת קוראים לזה גאווה? אני במרכז. הבנתי, תמיהתי, מידותיי, לא משנה מה. בפסק הזמן הזה, של היתרון העצום של הענווה, שאתה לא שופט אמת גדולה ממך, אתה מברר את עצמך לאור האמת, בפסק זמן הזה, מה יכול להתברר? עברית. עברית של מקרא קודש. שום דבר לא בעומק. לא באיזשהו עולם רוחני שאותו תנה או אותו חכם היה לקוי בו. העברית הזאת כתובה בצד ימי, שמאל, בפסקה 2. בשאלה ששאלו האנשים את הנביא ישעיהו, אולי היא קשורה לכל הנושא של הלימוד, לכל הנושא של יום העיון. או מי שהפסיד את ההתחלה, נאמרה בו תודה גדולה למכון, לרב דוב, לכל הצוות ולברוך, על התעוזה, על הנועזות, להגיד יום עיון בנושא מידות, לא בנושא חסידות, לא בנושא עבודת השם, לא בנושא דבקות, רק בנושא מידות. אני אומר זה תעוזה היום. סביר להניח שאם זה היה בנושא החסידות, היינו עכשיו בבנייני האומה עם 10,000 קונים לדיסקים. נפלא. אבל צמאים אנחנו למידות. זה ברור גדול. אנחנו חוזרים ללימוד ולמקורות. הנה הנביא. אנשים שואלים אותו, תשמע, אנחנו מאוד התאמצנו לצום ביום כיפור. מרגישים משהו תקוע, לא התקבלו תפילותינו. אמר להם, אתם צמים חיצונית. אני מדבר על צום אחר. על מה? שואל הנביא, האם זה הצום שאני בוחר בו? יום שאדם לא יאכל? יום שאדם יכפוף את ראשו כאגמון? זה רמיזה מאוד עבה לפי המפרשים לתהליך הוידוי. ובוידוי יש שם מתכופפים. את זה אני מחפש. מה אתה מחפש, הנביא? הלא זה צום אבחרהו. תשימו בפסוק הזה, בכותרת שלו, את המילה קדושים. את המילים כי קדוש אני. תראו איזה פער יש בין הפסוק הזה ואחד אחריו ועוד אחד אחריו לבין איך שאני תופס את מושג הקדושה. פתח חרצובות רשע. הרשע הוא קושר את האדם, שעבד אותו. התר אגודות מותה. כל האגודות המושחתות, תתיר אותן. שלח רצוצים חופשי. מי זה הרצוצים? איך משלחים אותם לחופשי? וכל מותה תנתקו. עכשיו מגיע הפסוק הבא, שימו בראשו ומעליו את מושג הקדושה. פרוס לרעב לחמך. עניים מרודים תביא בית. כי תראה רום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. אחד מגדולי התלמידים של רבנו הרב צבי יהודה היה הרב יאיר אוריאל זכר צדיק לברכה. זה בא לידי ביטוי בנפשו של הרב יאיר, בדרכו, בתורתו, בכתיבתו. אני כילד בגיל 17, כיתה י' א', בנג'יית נועם פדסחנה, לא הכרתי מזה הרב יאיר, לא ידעתי מה זה מרכז הרב. היה לי רם, בוגר ישיבת מרכז הרב, תלמיד של הרב ציודה, הרב שמואל יניב, יאריך השם ימיו. לא היה כמעט שבוע שהוא לא הזכיר את הרב יאיר. אני הכרתי את הרב יאיר, בלי להכיר אותו. וזה היה ברור שהצינור הזה שנקרא מידות, זה הצינור שעבר, לא היחידי, לא המקסימלי, הבסיסי, שעבר מהרב קוק לרב ציודה ומהרב ציודה לרב יאיר. הסוגיה הזאת שכתובה כאן, כל ערב יום כיפור, 10 שנים שמעתי את זה, הגיע הרב ציודה בערב יום כיפור לשיעור בישיבה. מה היה הנושא? היחידי, הבסיסי, היה שואג. רק מי שיש לו גדלות תורה כמו הרב ציודה יכול לשאוג את השאג הזה. בעצם היה שואג משנה במסכת יומא, סוף המסכת, על עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. סביב המשנה הזאת, לפניה, בתוכה ואחריה, ככה התכוננו ליום כיפור. זה ברור מה זה עושה בנפש. וזה מה שהנביא עונה. זה לא השיא של הקדושה. זה לא העומק של העולם הרוחני, שלא נטעה. אבל בלי הבסיס הזה, הכל עלול להיות עקום, חיצוני. וזה לא מגמת הקדוש ברוך הוא. לא בתורתו, לא בנפש הוא בנה בנו, ולא בדרישות שלו מאיתנו. הרוס לרעב לחמך, הכנסת אורחים, עניים מרודים תביא בית, כי תראה רום וכיסיתו, או מבשרך לא תתעלם. עשית את זה, או אתה חותר לשם, או אתה צמא, מה כתוצאה מכך? אז יבקע כשחר אורך, יהיה לך אור, אומרים אורות, אורות התשובה, אורות התורה, אורות הקודש, אז, זה האורות שלך, מי מדבר ככה היום? אתה אומר באיזה מקום הייתי, היה שם אורות. אתה מתכוון ליום עיון במידות? בחיים לא. למה? למה לא נשתמש בלשון הנביא? יותר מזה. וכי מה אנחנו חושבים על הרב קוק? למה הוא השתמש במילה אורות? לא בגלל הנביא. הנה המילה הבאה. ארוחתך. עדים היושבים כאן, שהמילה הזאת כתובה בחף. במוצא הנמוך שלי, אין אצלי הבדל בין חף לחטא. אבל אם היה פה אדם אמיתי, הוא היה אומר בחטא, בחף, לא בחטא, כי חטא אצלו הייתה שונה. פה כתוב בחף. מה יקרה לארוחתי בחף? היא תצמח. מה זה? מה זה ארוחתי צומחת? ארוחתי בחטא צומחת, אני מבין. מה זה ארוחתי בחף? בעברית מקראית, ובעברית של תפילה 18, המילה ארוחה פירושה רפואה. אפילו הייתי קצת מתפרע להגיד איכות חיים. זה כל מה שכתוב כאן. שאדם מכבד את ההורים שלו, הוא אדם נורמלי. זה הכל. שום דבר לא כתוב פה, לא על העולם הבא שלו, לא על הגן עדן שלו, וגם לא על כמות השנים שהוא יחיה בעולם הזה. אני מאוד הייתי רוצה שהרב יאיר יהיה איתנו היום. העולם לא מתנהל לפי רצוני, גם לא לפי ציפיותיי. אני יכול לכבד אותו, אני יכול לעשות יום עיון לזכרו, לתת ערך לאישיותו, שלא, הוא לא התאדה מן העולם. הוא סיים, אומר רב סולובייצ'יק, את שליחותו בעולם הזה. ולכן אומר הרב סולובייצ'יק, בעצם כשהתורה אמרה אריכות ימים, היא לא אמרה כמות שנים. אותו חכם, אם היו לו מידות מתוקנות, הוא היה הולך לנבואת ישעיהו. במובן הפשוט של הניסיון להבין איפה הטעות שלו. בכלל כל המחשבה שמישהו עושה מעשה טוב, מגיע לו משהו על זה. למה? נולדנו בשביל זה. אל תחזיק טובה לעצמך, אומר את המשנה בפרקי אבות, כי לכך נוצרת. כל המחשבות האלה על השכר, אם אתה תיתן צדקה, שליח מיוחד יבוא אליך בערב שבת עם פמותים, מי צריך את הדבר הזה? מי צריך את ההתניה הזאת? יתפללו עליך 40 יום פה, 40 יום שם, 40 יום שם. כל הבקשות שלך תתמלנה, רק תיתן 200 שקל. לא רוצה לתת 200 שקל. רוצה לתת שקל ולהרגיש שמשהו מהאישיות אולי יהיה מתוקן בזה שהאדם חושב על אחרים. למה צריך לשים ליד זה את המושג רווח? הנבואה לא אומרת כך, היא רק אומרת. איך קוראים לבן אדם שהוא לא מכיר טובה? איך קוראים לבן אדם שהוא כפוי טובה? התורה מכנה אותו בתואר הבא, נבל. כשהתורה אומרת בדברים למד בית, עם נבל ולא חכם, היא אומרת כפוי טובה. כך מפרש הרמב"ן. מדוע? אז הוא אומר שבשפה העברית לפעמים בית ופי מתחלפות. אז כמו כתוב, נפל. כי אם אומר הרמב"ן, המדרגה המינימלית זה מכיר טובה, התחושה שהאדם צריך לקבל בנפש שלו מגיל אפס, זה שלא מגיע לו כלום. כל דבר זה בבקשה. כל דבר אחר כך זה תודה. שום דבר לא מגיע לך. לא זה שנולדת, לא זה שאתה חי, לא זה שאתה אוכל, לא זה שישן, לא זה שאתה לומד, שום דבר לא מגיע לך. אם כך, אדם ילמד להיות מכיר טובה. אם אני לא במינימום הזה, ואני כפוי טובה, ואני חושב שמשהו מגיע לי, אז אני נפלתי מהמינימום. זה כל מה שכתוב כאן. אולי זה עוד יותר מברר למה הביטוי הראשון אחרי המילה קדושים זה כיבוד הורים. נגיד זה בשפה יותר קשה וחריפה, התכונה המרכזית המקולקלת אצל עמלק. לפי חז"ל מסכת עבודה זרה בדף A ובעוד מקומות, זה כפיות טובה. דברו גדול, דורש המון עבודה. כי זה קשה לילד בן שנתיים להגיד את המילה בבקשה, זה לוקח לו לפעמים רבע שעה. הוא לא רוצה להכיר בכך ששום דבר לא מובן מאליו. הוא לא, זה קשה לו. ולכן, בכבוד, סוף סוף גואל, כן. הנה, איש אמו ואביו תיראו. אני נזהר מלהגיד בגלל, אבל רואים בחוש שתחת המילה קדושים, יש הרבה עומקים, כרגע הם לא באים לידי ביטוי, כרגע בא לידי ביטוי עניין נפשי ומוסרי. אני אקרא באופן כללי מידות. אם נדבר על אותה הגדרה, אבל מזווית אחרת. עוד קבוצה שנאמר לקדושים תהיו, זה הכהנים. ועל כך אומר הנציב בפסקה 9. והוא אומר אולי את מה שחלק מאיתנו רצינו לשאול, אז הנה הנציג שלכם. קדושים יהיו לאלוהים קדושה ופרישות. בכל מקום ש... יש מושג של קדושה, אומר רש"י, פרושים תהיו. אז מה אתה מספר לנו סיפורים על כיבוד הורים וכל מיני דברים, פרושים? אומר הנציב, אני אגיד לך מה זה פרישות. בכל עניין שמתקדש של שמיים על ידי זה, שנוהגים כך. מה פרוש? אז במה להיות פרושים? שיהיו מצוינים במידות טובות ובצניעות. זה המבחן. קידוש השם על פי הגמרא ביומא, או חלילה הפוך. שלא יהיו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים. ואין זה אלא גאווה והתרברבות. בואו נראה את הרחב דבר. מתחת לעמק דבר זה המשך הדברים של הנציב. הוא מתייחס לפסוק שהמסורה בחרה בו בפרק הזה, מ"ד ביחזקאל, כהפטרה של פרשת אמור, ששם נאמר הציווי קדושים יהיו. כתוב שם ביחזקאל, וצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם, לכאורה לא מובן בשימה הכפל ביציאה אל החצר החיצונה, הפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים. ואחרי החידוש העצום הזה, שאי אפשר להישאר בלי בגדים, כתוב עוד, ולא יקדשו אותם בבגדיהם. מה הכוונה? אומר הנציב. אין הפירוש ולבשו בגדים אחרים בגדי חול. פשיטה שהם לא ילכו בלי בגדים. וגם מה זה שואל הנציב ולא יקדשו אותם בבגדיהם? אומר הנציב, האיסור שהנבואה אוסרת עליהם זה ללבוש בגדים שהם בגדי חול, אבל בצורת בגדי כהונה. מה פתאום הם ילבישו את זה? אומר הנציב. שלא יקדשו את העם בבגדיהם. אם ילכו בבגדי כהונה, יפרישו את העם מהם. למה? כי הם רואים שהכהנים מלובשים בגדי כהונה, כמו בשעת עבודה. הם ירצו, הכהנים, לשמור על מה שמכונה היום בשפה זרה, אני לא יודע תרגום לזה בדיוק בעברית, דיסטנס. איך קבוצה, שגם זה אני לא יודע תרגום של המילה הלועזית הבאה, אליטיסטית, שומרת על המרחק בינה לבין העמך. זה לא מוזר כל כך בדורנו. אז מה הם יעשו? הרי בגדי כהונה אסור להם ללבוש בשעה כשהם לא עובדים את עבודת הקודש. אבל הדיסטנס הצטמצם. אז איך הם ישמרו על הדיסטנס? הם ביקשו בגדי חול בצורת בגדי כהונה. ואז אני העמך, אני אראה את המראה של כהן, אני לא יודע עכשיו את החילוק עם עבודה לא עבודה, ואני אבוא להתרחק ממנו. אז מה אומר לנו הנציב? קדושים תהיו זה פרושים, במידות. זה גדרה אחרת לגמרי. היא לא סותרת הבדלים רוחניים. אבל איך היא מתחדדת בדברי הנציב בסוף? שקדושתם מן העם יהיה רק לאלוהם. לשם כבוד שמיים ולא לכבוד עצמה. אולי זה קשור למדרש שנמצא כאן בפסקה 4, שלא הכרתי את המדרש הזה עד היום, אבל הרגשתי שככה הרב יאיר אומר לי, בוא תלמד את זה ביחד עם החברים. ישלח עזרך מקודש, אמר רבי לוי, כל טובות וברכות ונחמות, שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן לישראל, אינם אלא מציון. הרב יאיר, זכר צדיק לברכה, היה איש של תורה. במלוא מובן המילה, אדם גדול בתורה, לפי כל קנה מידה. הוא היה בעל מידות, הוא היה איש של אהבת השם ודבקות בשם. כל אלה היו אצלו, כמו רבו הרב ציודה, קשורים לציון. כן, צריך להגיד את זה היום, במקרה הטוב זה לא מובן מאליו. קשורים לכלל, קשורים לגאולה, לא מתחילים ונגמרים בדלת אמות פרטיות. זה עבודה גדולה היום. לחבר את מושגי הכלל לעבודת השם, לקדושה, למידות, זה עבודה גדולה מאוד. יש המון סיבות הנראות לרגע מוצדקות, למה האדם יזדהה בתוך עצמו ויעמיק בתוך עצמו, והמושגים של הכלל הם מעייפים. הם לא תמיד יוצרים תחושה תוך 5 שניות של התלהבות ממשהו. אומר המדרש, ישועה מציון, שנאמר בתהילים, מי ייתן מציון ישועת ישראל? סביר, כי המילה ישועה קשורה לכלל. עוז מציון, שנאמר, מתי עוזך ישלח השם מציון. בקרב על חברון, לפני תשעים סמך בית, היה קרב תופת, שבו בעצם שילבו ידיים גם כוחות של כוננות, צוות הכוננות של קריית ארבע, יחד עם כוחות של צה"ל, משמר הגבול. סיפר לי חבר השבת, שהוא באיזשהו הקשר פגש אחד האנשים הלוחמים, רב יוסי לוי, שהוא מסתובב המון ביחידות צבאיות, מקווה שימשיך ככה לדבר על רוח לחימה, בלי צנזורה, בלי צורך למצוא חן בעיני קצין חינוך ראשי כזה, או סגנו, או אני לא יודע מה. והוא אומר בתוך השיחות, הדבר היחידי שהוציא אותו, מתוך המסתור שבו הוא היה, להילחם, להשיב אש, מלהרוג מחבלים, היה ברגע שהוא חשב על המושג כלל ישראל. עד כדי כך. עוז. עוז מציון. שנאמר בתהילים, מתי עוזך ישלח השם מציון. עכשיו פורץ המדרש לאיזה שדה קצת זרה לכאורה. ברכה? אחד המושגים הכי נפוצים היום. ברך אותי. אתה רואה בחופות מעשה הזוי. על החופה, על הבמה של החופה, החתן מברך את החברים שלו. כל אחד ניגש בתורו, מרכין את הראש ומקבל עכשיו ברכה מהחתן. רגע, אתה לא מבין, זה חופה. מה שצריך לעשות זה לברך את החתן והכלה. במקסימום, אם הוא אציל נפש, הוא יגיד וכן למר. בסדר. מה הנושא זה הברכות שלך עכשיו? אתה משמח חתן וכלה. אתה מונה עכשיו אחד מחורבות ירושלים. איך אתה בכלל יכול לחשוב על עצמך? שמנהג שחלק מהעדות להגיד, להשיר, כל אחד בדרכו את פרק בתהילים, אשרי כל ירא השם, ירקתי ביתך, בניך, כשתילי זיתים, נפלא שבנפלא. מי לא מתגעגע לזה? בסוף כתוב, וראה בטוב ירושלים. אומר המלבי, לפני 120 שנה, מה זה נתקע פה? אומר המלבי, אם אתה לא מחבר את הברכה שלך לציון, מה אתה? מי אתה? איזה ברכה יש בך? והיום זה קשה להבין את המלבי, בגלל שהברכות היום הן נסובות סביב העולם הפרטי. אז מה אתה תוקע לנו את ירושלים? כשתהיו בעזרת השם סנדקאים, לפעמים תגיעו למצב שבו 300 אנשים מבקשים ממך בקשות בסוף ברית, תן לי ילד, תן לי כסף, תן לי חינוך טוב לילדים, הכל יש שם. האם יש שם פעם אחת, דבר איתכם על 10 שנים, שאדם מבקש על ירושלים? אין. למה? אומר לנו המדרש, זה שורש הברכה שלנו. איך יכול להיות שאדם מבקש על עצמו? הוא לא מבקש על הכלל, הוא לא מבקש על האומה, הוא לא מבקש על הגאולה. אנחנו להווה ידוע לא נמצאים לפני 200 שנה. לא בגוף, לא בנפש, לא ברוח, לא בקדושה. איך אפשר לפגר עד כדי כך במעשה השם? המשיך המדרש, ואומר, שופר מציון, שנאמר תקעו שופר בציון. לפי חלק מהמפרשים, הכוונה היא גאולה. טל וברכה וחיים מציון. שנאמר כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה. איך לקרוא את השורה בתורה מציון? זה צמוד לנבואת ישעיהו, כי מציון תצא תורה. זה לא אומר שאין תורה בחוץ לארץ. אומר הפסוק באיכה, במחשכים הושיבני. אומרת הגמרא בסנהדרין, זה תלמודה של בבל. בוודאי נקודת חיים הקדוש ברוך הוא נתן לנו בגלות. היא לא מספיקה. היא חלקית. לא חלילה צריך לבעוט בה. לא חלילה צריך להתעלם ממנה. לא חלילה לזלזל בה. אבל אולי גם לא חלילה להתעלם ממנה. מהנקודה המתחדשת. מידות אמורות להתחדש בחזרתנו לארץ. רבי יוחנן שומע שהיה איזה אירוע שיהודי פגע ביהודי, אז הוא אומר בגמרא בנדרים בדף כף, כתוב בפסוק, ונתתי לך שם לב רגז. זה לא יכול לקרות בארץ ישראל. המחשבה הארץ ישראלית הייתה צריכה להביא, אומר הרב קוק, לענווה. עזרה וסיוע מציון, שנאמר ישלח עזרך מקודש, מקידוש מעשים שיש בידך. ומציון יסדקה, מציון מעשים שיש בידך. מציון, מעשים שיש בידך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לישראל, בניי, כשמשאני פרוש, כך תהיו פרושים. כשמשאני קדוש, כך תהיו קדושים. אדעו דכתיב, קדושים תהיו. במנהג להגיד פסוקי ברכה במוצא שבת, יש הנוהגים עדיין בבית הכנסת, יש אומרים ליד ההבדלה, ויתן לך השם המון המון פסוקים של ברכה. בסוף בסוף, לפי חלק מהמנהגים, אומרים גמרא במסכת מגילה בדף למד א', דברי רבי יוחנן, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו. השאלה איך קוראים פה את המילה קדושה ואיך קוראים את המילה פרושים. שוב, האם זה משהו מסגרתי, חיצוני, קבוצתי, מחנאי, או זה באמת פרישות מהגאווה, מהקנאה, מהשנאה, מהחולשה, מהייאוש. זה לא פחות פרישות. המושג של קדושה באותו פרק בויקרא יוטט, כמה וכמה פעמים נתקלים בביטוי ויראת מאלוקיך, ליד מצוות מסוימות. אומרים פה חז"ל בפסקה 5, כללית. יש פה ביטוי, על לפני עיוור לא תן מכשול, זה הדוגמה, זה פסוק י"ד. תודה רבה. אז אומר המדרש, היה יותר ממך עצה, שורה חמישית, רביעית, היה תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו. אל תאמר לו, צא בהשכמה שיקפקו לסתים, אל תגיד לו, צא בצהריים שהוא יסתבך עם החום, אל תאמר לו מחור שדך ואתה רוצה בעצם עוקף עליו ונוטלה ממנו. עשית את כל הבירור, ואתה אומר, עצה טובה. אני כן, אני נותן לו עצה טובה. שמה תאמר עצה טובה, אני נותן לו, כי המדרש מפרש בשורה הראשונה שאין חשש שמישהו רשאי יד כדי כך שהוא שם מכשול לפני עבר. אלא כוונה, עצה בדבר, סומה בדבר. כלומר, בסוגיה מסוימת הוא לא מבין, ואז אני מטעה אותו. שם הטובה, עצה טובה אני נותן לו. הרי הדבר מסור ללב, שנאמר, ויראת מאלוקיך אני השם. ואתה עושה, אם זוג מתקשר אליך, באחת בלילה. בוכים שניהם. הם עובדים בחברת, אחת מהחברות, אני לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, סלולרי. יצא טוב. מה קרה? הם אומרים, זה כבר מצטבר אצלנו הרבה, אנחנו שוקלים אם לעזוב את החברה, זה פגיעה בפרנסה שלנו. למה לעזוב את החברה? כל הגדרת המשכורת שלנו, זה איך להונות לקוחות, להרוויח עוד מהלקוחות. מותר להמשיך, אסור להמשיך. זה ויראת מאלוקיך. לשמחתנו, עד היום, לכל נושא המידות, אין מדד. אין מהדרין מן המהדרין בסוגיית הענווה. לא שמענו. נסעתי בדרך מהשפלה לפה, ראיתי מסעית על הכתוב בגדול, כל סוגי הכשרות המהודרים. ויש שם איזה שבע חותמות. באמת נפלא. באמת זה חלק מאת שבתותיי תשמורו. אבל זה לא הכל. הרי אם היה ברור לי, שגם אם קניתי בשר או עוף בשבע חותמות, ואני מדבר לשון הרע, אין שום ערך לכשרות הזאת. אין שום ערך, אני לא אומר מילים קלות. ברור שהייתי נזהר בלשון הרע. כמו שברור שאני נזהר בכושרות. כושרות, אני מתכוון, כשרויות. זה סוגיה בפני עצמה, השם שאמרתי, זה לא הנושא. יהיה יום לכשרות, אז אין לנו עוד מה ללמוד. כמו שהבטחתי, השיעורים הרציניים מתחילים משלוש, אז אנחנו נעצור את פריסת השטיח פה, ובעזרת השם נזכה שהזיכרון של הדמות של הרב יאיר אכן יעשה רושם במציאות, רושם אמיתי של עיסוק בתחומים האלה, של לימוד ושל רצון לשינוי פנימי במידות. זה יהיה עומק המושג בעל תשובה, מידות, יהיה עומק המושג דתי, מידות, יהיה עומק המושג תורני, מידות. אולי זה טעות להגיד עומק, נגיד הבסיסי ביותר. זה יהיה הבסיס, אני אומר לכם, באותו יום כל עם ישראל חוזר בתשובה. כיוון שאני לא מקובל ולא אלוקי ולא מלובן ולא בניסים, אני לא יודע מתי זה יהיה. אבל זה ברור שהגמרא ביומא, כשהיא תיארה מה זה קידוש השם במידות טובות ומה זה חילול השם במידות מקולקלות, היא לא דברה בתיאוריה. אותו ביטוי בתנת ואליהו, פרק כ"ח, כתוב, אם האנשים רואים מידות מתוקנות, הם באים ללמוד. הם רואים, אנחנו רוצים להיות כאלה. ואם הם רואים אחרת, הם רואים אחרת. שלום לכולם, בשורות טובות. אנחנו נעשה, על ידי קדיש דרבנן, את נחתה, בין החלק הראשוני של איזה לימוד בחבורה, לבין השיעורים שיתחילו מעכשיו. רבי חנניה.